שלום ובוקר טוב. היום יום שני כ"א בשבט תשס"ח, המשך לימודנו המרתק וחשוב בנושא מבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו הגענו אחרי סיבובים רבים לתקופת המשנה. נכון? כתיבת המשנה בפחות או יותר בגדול שנת 200 לספירה הנוצרית. קצת דיברנו גם והסברנו את החלוקה הפנימית של ספר המשנה, מטרת כתיבתה וכדומה. יאמר שבאמת מה שהמשנה עשתה, היא שינתה לגמרי את סדר הלימוד בישראל. עד תקופת המשנה היו לומדים, כפי שאמרנו, לפי סדר פרשיות התורה, לפי סדר הפסוקים, ומכאן ואילך התחילו ללמוד לפי סדר הנושאים. זה שינוי מהותי. אפשר לומר שמבחינה מסוימת המשנה היא יותר נוחה מהתורה, היא יותר סיסטמטית, יותר ארוכה. מצד שני היא פחות חיה, כן? כלומר הסדר שמופיע בתורה הוא סדר המאורעות, סדר החיים. וזה תמיד שאלה כשבאים לסדר ספרים, איך לסדר את הספרים? האם לפי סדר סיסטמטי, שיטתי, או לפי סדר אסוציאטיבי שיותר נאמן לחיים. זה כלל גדול, אנחנו נראה, לאורך התקופות יש ספרים כאלה, יש ספרים כאלה. אז אולי כדי להזכיר את הדברים בצורה קצרה, אנחנו נזכיר שמקודם היו לומדים לפי סדר הפסוקים, אחר כך לפי סדר נושאים. אז יש לנו ספרים שמסודרים לפי סדר התורה, והם הקדומים שיש בידינו, מחילתא, נקראת גם מחילתא ברבי ישמעאל, הספרה, הנקרא ספרה דבי רב, נקרא גם בשם תורת כהנים, ויש לנו הספרי, שהוא נקרא בשמו המלא שאר ספרי דבי רב. ויש בידינו עוד כמה ספרים כגון מחילתא דרשב"י וספרי זוטא מדרש תנאים. הספרים האלה, כמו שאתם רואים, מסודרים לפי פסוקי המקרא. עכשיו, כל הספרים האלה הועלו על הכתב, כנראה, אחרי כתיבת המשנה. אבל הם משקפים את צורת הלימוד שקדמה למשנה. אלה הם דברי תנאים. עכשיו, יש לנו כלל בידינו, כלל סמנטי. כל דבר שנכתב במשנה נקרא משנה. כל דבר שאמרו התנאים אבל הוא נכתב לא במשנה נקרא בשם ברייתא. בסדר? מה זה ברייתא? זה בא מהארמית ברא, ברא זה חוץ. אז כל מה שהוא חיצוני, זה משנה חיצונית. יש משנה ויש ברייתא. עד כאן מובן? עכשיו לפי זה, כל הקבצים האלה, המכילים דברי תנאים, איך אנחנו נכנה אותם? ברייתות, יפה. אלה הן ברייתות. ברייתות מסודרות, אבל ברייתות. בסדר? כמעט הכל הלכה, פה. יש גם קבצים שהם לא הלכה, שהם אגדה, אז אנחנו נלמד במסגרת תולדות ספרות האגדה. וואלה. טוב. לעומת זה, כפי שאמרנו, נכתבו ספרים על סדר המשנה. הלא המה, התוספתא, התלמוד, הבבלי והתלמוד הירושלמי. שלושת הספרים האלה נאמנים לסדר של המשנה, שזה זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. הלא המה, תוספתא, לימוד אבי, לימוד ירושלמי. אם להיות נאמנים לסדר הכרונולוגי, צריך להגיד ירושלמי לפני אבי. מהי התוספתא? התוספתא גם היא ברייתא. מה? אתה אומר מאוחרת יותר. מה אתה אומר? גם אתה אומר מאוחרת יותר. כן, נכון. אלה הם קבצים של דברי תנאים שלא הוכנסו למשנה, אבל הם נמצאים, הם מסודרים לפי הסדר של המשנה. במילים אחרות, זאת משנה מורחבת. כלומר, זאת התוצאה הראשונה של כתיבת ספר המשנה, זה בעצם הייתה כתיבת התוספתא. זאת אומרת שהיו כמה חכמים שאמרו, המשנה היא ספר נפלא, אבל קצר מדי. זאת הייתה המטרה, אגב, שהספר יהיה קצר. אמרו רבי יהודה הנשיא, כשהוא כתב את המשנה, הוא כזה גאון, הוא כולל את כל דברי התוספתא בדברי המשנה, הכל רמוז שם. אבל אנחנו לא במדרגה שלו, לכן אנחנו בנוסף למשנה מוסיפים עוד ספר שהוא כתוב כמו המשנה, אבל הוא מביא יותר הרחבות, יותר מסורות וכו'. אלה הן הברייתות של התוספתא. מי הם מחברי התוספתא? אלו הם מה? רבי חייה ורבי הושעיה. שניהם מגדולי תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, אחד מהם אפילו קרוב משפחה שלו, זה רבי חייה. בסדר? יש עוד תוספתא, ככה מובא בראשונים, שיש עוד תוספתא שנכתבה על ידי בר כפרה, חתנו של רבי יהודה הנשיא. השאלה שהעסיקה הרבה את החוקרים, האם הספר תוספתא שבידינו היום, הוא התוספתא שהגמרא מדברת עליה. מה מקום הספק? כי הגמרא אומרת שאין לסמוך על ברייתות שלא עברו דרך רבי חייא ורבי הושעיה. עכשיו, אנחנו רואים שבהרבה מקומות הגמרא מצטטת ברייתות שאינן נמצאות בתוספתא שלנו, או מובאות בניסוח קצת שונה מהתוספתא שלנו. אז אם כך, יש להניח שאולי הייתה תוספתא אחרת. בסדר? מה לא הבנת כל כך? יש לנו מסורת, מסורות כאלה שמופיעות שהיו שתי תוספתות. תוספתה של רבי חייא ורבי הושעיה, ותוספתה של בר כפרה. עכשיו, יש אומרים שהתוספתה שבידינו היא זו של בר כפרה ולא של רבי חייא ורבי הושעיה. כן, מה שמודפס לפנינו היום. עכשיו, באמת, איפה... מה? לא, אם זה לא של רבי חייא ורבי הושעיה, זה של בר כפרה. עכשיו, איפה תמצאו את התוספתא? המקום המצוי ביותר למצוא את התוספתא, וזה בסוף המסכתות של התלמוד. הנה. אם ניקח למשל... מה למעלה? יש פה מסכת נדרים בתלמוד, יפה. אם תסתכלו בסוף המסכת, מקווה שהדפיסו את זה. איך תדע אם הדפיסו? לא, פה לא הדפיסו. איפה? לא, פה יש. מה אתה רוצה? אבל יש פה גם, מה אתה? כן, כן, יש. זה גם שייך לסד, שהיא... הנה, זאת מסכת יבמות מהתלמוד הבבלי, כמו שאתם רואים היטב. בסוף המסכת... הנה, תוספתא. בסדר? תוספתא. יש מהדורות שונות של התוספתא, יש גם תוספתא עם פירוש חזון יחזקאל. מת הרב יחזקאל אברמסקי, זיכרונו לברכה, שכתב את הפירוש כאן נדמה לי כשהוא היה בסיביר הסובייטית. כמו כן, יש מהדורת צוקר מנדל. כן, מהדורת צוקר מנדל בכרך אחד, ויש התוספתא היותר, נגיד, היותר מדויקת, היותר מדעית, זה הספר תוספתא כפשוטה, מאת פרופסור שאול ליברמן. זכרונו לברכה. בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, שזה בית מדרש קונסרבטיבי לצערנו. אבל המהדורה היא טובה, מה נעשה? אין מרירה, צריך להשתמש בזה. זה התוספתא. עכשיו, מה היתרון של התוספתא? מה החיסרון של התוספתא? היתרון של התוספתא, שזה מביא עוד ידיעות חדשות. אנחנו ככה יודעים יותר טוב את התורה שבעל פה. החיסרון של התוספתא הוא כמו החיסרון של המשנה. והוא שאי אפשר להבין שום דבר. כן? תיקח משנה, תנסה להבין. לא תצליח. יש לאחרונה, הוציאו במהדורת ידיעות האחרונות, כרך שלם, כל המשנה. אבל מה? אפשר להשתמש בזה. המשנה כתובה, אתה לא מבין כלום.
לא יכול להשתמש
בספר שזאת. הבעיה. זה בא מכספים טבעיים. אז זהו, זה בעיה. אבל לא משנה, אני אומר, מבחינה שימושית, הספר לא כל כך טוב. מדוע? אתה קורא, אתה לא מבין מה רוצים. למה אתה לא מבין מה רוצים? מה שכתוב במשנה זה המסקנה, נקודה. עכשיו, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אתה לא יודע לאן זה הולך. אתה גם לא יודע אם זה ההלכה, או שזה לא ההלכה. אתה לא יודע מה לעשות במקרה דומה, אך לא זהה. כלומר, בקיצור, זה חסר חיות. אז אתה לא יכול להזדהות עם ספר כזה, כי אתה לא קונה את ההיגיון של הספר. לכן, הפתרון הוא לרשום את הפרוטוקולים של הדיונים שהביאו לכתיבת המשנה. אם נוכל לקרוא את הפרוטוקול, מה רבי עקיבא אמר, ומה רבי ישמעאל הקשה עליו, איך רבי יוסי נכנס באמצע הדיון, ואיך זרקו אותו מהדיון, ואמרו, אתה לא מבין שום דבר, הוא אמר, מה פתאום, אני כן מבין, וכו' וכו'. אז תבין מה כתוב. אתה גם תקנה מה שנקרא את הראש. בכל דבר יש ראש מסוים. אז צריך לתפוס, מהו הראש של חכמי ישראל? אז בשביל זה, אתה צריך להיכנס לדיונים הפנימיים. הצצה נדירה לתוך בית המדרש של התנאים. אז מה עושים כדי לתקן את הדבר הזה? פשוט, מה שעשו חכמי ישראל, הם החליטו למסור בידינו חתיכה מצולמת של חיים. איך עשו את זה? זה התלמוד. התלמוד הוא ספר הופכי לגמרי למשנה. הוא ספר שבו מספרים לך איך הדברים התהוו לפני המשנה, ואיך המשיכו להתהוות אחרי המשנה. כך שכשאתה קורא את התלמוד, אתה נכנס לתוך הדיון. אתה בעצמך שואל שאלות, אתה בעצמך מקשה קושיות ומתרץ תירוצים. וזה בעצם מה שהציל את התורה שבעל פה, התלמוד. כלומר, ודאי שהיינו זקוקים למשנה, אבל המשנה לבדה אינה מספקת. צריך משנה או גמרא. בסדר? המילה גמרא זאת מילה ארמית שפירושה תלמוד. תלמוד. בעברית תלמוד. בארמית גמרא. גמרא זאת מילת זכר או נקבה? זה זכר, כן. צריך להגיד הגמרא אומר, לא הגמרא אומרת, אלא הגמרא אומר. כן. אלא מה? שאם תגידו ככה יחשבו שאתם לא מבינים כלום מהחיים שלכם, אז תמשיכו להגיד הגמרא אומרת, עם כל הכאב שיש בידיעה שאומרים ביטוי לא נכון. בסדר?
לא, זה לא בסדר.
מה?
זה לא נכון לשנות, אתה תגיד ככה.
זה מה, אז תגיד הגמרא אומר. אני ממנה אותך בתור חלק חלוץ של הנושא הזה.
חושב שאני עולה חדש
מתימן,
אבל אני...
בסדר. הגמרא אומר. בסדר? אתה יכול גם לייצאת מזה כדי שתאמר התלמוד. תלמוד כולם מסכימים שזה זכר. אלא מה יגידו שאתה מהאקדמיה? כי בישיבות לא אומרים להגיד התלמוד, אוהבים להגיד הגמרא. הכל עניין של דאווין. טוב, אז זה בעצם מה שעשה התלמוד. יש עוד ספר שנכתב כהרחבה של המשנה, זה הספר אבות דרבי נתן. ספר אבות דרבי נתן הוא ספר ענק, יותר ארוך מכל סדר זרעים כולו, מבחינת כמות החומר. זה גם כן הרבה מאוד ברייתות שמרחיבות את הכתוב במסכת אבות, מיוחס לתנא רבי נתן. בסדר? עכשיו, איך נכתב... שמעת על שעבודה דה רבי נתן? אה? זה מוזכר בגמרא הרבה. שעבודה דה רבי נתן. זאת אומרת, אדם חייב לחברו מנה, וחברו חייב לחברו מנה. אז אני יכול לשלם ישירות, נכון? מי אמר את זה? רבי נתן. נכון? כן.
למה רוצים... לכאורה שאתה אמרה הזאת שאומרת שבגמרא יש הכל, גם תורה, גם מבטא, גם...
איך אתה רואה שיש בגמרא הכל? בגמרא יש תנ"ך? יש בערך רבע מפסוקי התנ״ך נמצאים בגמרא. מה אתה עושה עם שלושת רבעי הפסוקים האחרים?
לא, לא, הגמרא אומרת שיש בה הכל וצריך...
הגמרא אומרת שיש בה הכל? מה פתאום?
הגמרא אומרת.
איפה ראית את זה?
איזה גמרא שאומרת
ש... יש שטויות, לא נכון, אין גמרא כזאת. אין גמרא כזאת.
בהכל.
כתוב...
מבחינת לימוד תורה...
לא נכון, לא נכון, אין גמרא כזאת. אלא מה? אתה מתכוון לדברי התוספות בשם רבנותם. בסדר? לזה אתה מתכוון. הגמרא אומרת שלמה נקרא את שמה בבל, שבלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. ואז מזה התוספות מביאים בשם רבנותם, דבר שלא הבינו אותו נכון בשם רבנותם, אומרים שהתוספות אומרים בשם רבנותם, זה לא מדויק, שבגלל זה אנחנו פטורים מלשלש שנותינו שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד, כי תלמוד בבלי כולל הכל. כן? זה התוספות, זה לא הגמרא. עכשיו, השאלה אם הבינו נכון את התוספות. היחיד שהבין את התוספות, כמו שאתה אומר, אבל היחיד ממש, זה השח. השח מגדולי הפוסקים. אף על פי כן, יש מישהו אמר לי שהוא בדק, הוא מצא 74 פוסקים שחולקים על השח. כי זה פשוט לא יכול להיות. להגיד שאדם יהיה פטור מלימוד תנ"ך, כי הוא קרא כמה פסוקים בגמרא. איך זה עולה על הדעת בכלל? ברור שלא לזה התכוונו התוספות, לא לזה התכוון רבנותם. אלא רבנותם אומר שאף על פי שאתה חייב ללמוד את כל התלמוד, שאתה חייב ללמוד את כל התנ"ך, אם היום למדת רק גמרא, יצאת ידי חובת תנ"ך, גם כן. כיוון שיש קצת פסוקים, אבל זה לא שאתה פטור ללמוד את התנ"ך. יש פה מישהו שואל, הרב, אבל התוספת, זה לא בסדר הפרקים והכל בלגן. אל תגזים. אל תגיד. נכון שהפרקים של התוספתא אינם תואמים אחד על אחד את הפרקים של המשנה. זה נכון. אבל באופן כללי זה הנושאים המוזכרים במסכת. אני רק רוצה להוסיף שחלוקת התוספתא היא כמעט זהה לחלוקה של המשנה חוץ ממקום אחד. זה במסכת כלים. מסכת כלים במשנה, כמה פרקים יש בה? 30. יש 30 פרקים במסכת כלים, זאת המסכת הארוכה בתלמוד. עכשיו, יש ובתוספתא של כלים חילקו את הפרקים לשלוש בבות. בבא קמא דכלים, בבא מציעא דכלים, בבא בתרא דכלים. כך שיש בבא קמא, מציעא ובתרא לא רק במסכת נזיקין, אלא גם במסכת כלים בתוספתא. שאלה גדולה לא פחות על 74 פוסקים שמסכימים שניתן ללמוד תנ"ך על פי הפסוקים המבוארים בתפזורת בגמרא. מה הרב אומר על כך? אני לא מבין. איפה ראית 74 פוסקים שמסכימים שניתן ללמוד תנ"ך על ידי הפסוקים המבוארים בתפזורת בגמרא? אמרתי שיש 74 פוסקים שחולקים על השח ואומרים שאי אפשר. אלא מה? אם אתה היום, נגיד, לא יצא לך ללמוד תנ"ך ואתה למדת גמרא ושמע ציטוטי פסוקים, אז בדיעבד אומרים שיצאת ידי חובת לימוד תנ"ך באותו יום, אבל לא שאתה פטור מללמוד את התנ"ך. כך שאני מבין את שאלתך, אליעזר היקר. כן.
אני רוצה לשאול, הגמרא לא נכתבה במטרה שבן אדם יכול פשוט ללמוד הכל ולא יצטרך, מה זה חוק לישראל כזה שהוא יצטרך לעבור בין הספרים?
אתה שואל, האם הגמרא לא נכתבה על מנת לפתור את האנשים מללמוד ספרים אחרים? תשובה, לא היה ולא נברא. כן, בבקשה. אתה שואל מה זה תוספתא. מתי נכנסת לשיעור? נכון? אנחנו דיברנו על זה בערך חצי שעה, מה זה התוספתא. טוב. מה? 20 דקות. יאללה, בסדר. 20 דקות דיברנו על מה זה התוספתא. בסדר. טוב. עכשיו, לגבי התלמוד. כאן הגיע הזמן לעשות ברגע. אם כן, אם כך לא הבנתי. טוב, אז אם כך לא הבנתי טוב. השאר, הוא זה שפוסק שאנו פטורים משלש לימודנו, ו-74 פוסקים חולקים עליו? אכן כן, עכשיו הבנת טוב.
השח זה הרב שח?
לא. השח זה רבי שבתאי הכהן, שכתב את הספר שפתי כהן. ראשי תיבות, שח. בסדר? והוא חי לפני 300 שנה. בסדר? פעם ראיתי בעיתון, אני לא בטוח שזה נכון, שהרב שח הוא צאצא של השח, אבל אני לא חושב שזה נכון. נראה לי שסתם אמרו... אולי, אני יודע מה. טוב, אבל זה 300 שנה הפרש. זה לא... אין מה להשוות בכלל. טוב. אם כך, אני רוצה עכשיו להבין איך הופיע הספר העצום הזה, התלמוד הבבלי. התלמוד הבבלי, או התלמוד הירושלמי גם, בשונה מספר המשנה, הספרים האלה לא נערכו בצורה אחידה ובבת אחת. אלא זאת הצטברות של תלמוד דור אחרי דור. איך אומר רבנו שריר הגאון? יתוסף תלמודה דרה בתר דרה. נתוסף התלמוד דור אחרי דור. למה הכוונה? מתי נכתבה המשנה אמרנו? שנת? 200. מתי נכתם התלמוד הבבלי? שנת? 500. 500 מינוס 200? 300. וכן, אנחנו עכשיו הולכים ללמוד על תקופה של 300 שנה. כשבמהלך ה-300 שנה הדיונים הולכים ונרשמים בשיחות, כלומר במסמכים פנימיים בישיבה. כן, לא כותבים, לא מפרסמים את הדיונים האלה, אבל בין הלומדים הדיונים של החכמים השונים נודעים, ואז הולכים ומצטברים עד שבשנת 500 חותמים את הכל, ואז יש לנו על כל משנה ומשנה כמעט דיונים של חכמי התלמוד. כן, בבקשה.
אני לא יכול לתת דוגמה ספציפית.
אתה צודק, גם במשנה יש שכבות, גם במשנה יש שכבות, אבל זה מעט מזער לעומת דיוני התלמוד שהם נרחבים מאוד. לפעמים יש לך במשנה עדות לקצת שכבות וכדומה. כן, דיברנו על זה, על משנת אבא שאול וכו'. כן,
זה גם נכתב לאורך זמן,
אבל אני אומר, התוצר הסופי של המשנה הוא תוצר מגובש. כלומר, כשאתה קורא את המשנה אתה צריך לעשות מחקר כדי לראות שיש שכבות. מה שאין כן, כשאתה קורא את הגמרא, אי אפשר להגיד שאין שכבות. זאת אומרת, זה גלוי. מביא לך דברי חכם מדור א', אחר כך דיון שהתקיים בדור השלישי, אחר כך אתה רואה דיון מחודש, פתיחה מחודשת של הדיון אחרי עוד שלוש דורות, אז אתה רואה שיש פה סדר היסטורי. כלומר, אתה לומד היסטוריה כשאתה לומד גמרא. כשאתה לומד משנה, הכל מקובץ בבת אחת. אתה לא יודע מאיפה זה בא בעצם כל דבר. כן.
מה אמרת בנות השמים, משנת 200 עד 500?
כן.
בעצם 300 שנה כתבו על דפים, שנקרא.
כן.
כתבו את זה...
זה דיונים פנימיים בתוך הישיבה.
ואז בשנת 500 לכתו את הכל, ואז עשו אותו מסודרת.
נכון.
השאלה היא, האם מלכתחילה זו הייתה הכוונה כשכתבו על דפים? בין אם כן, בין אם לא. למי הייתה, שמי הרעיון הזה של בואו...
אז זה מה שאנחנו נלמד עכשיו. כל מה שאתה אומר זה מה שאנחנו נלמד. כן.
שתי שאלות. אחת, כמה זמן כתקופת המשנה? מהתחלה,
מאז
התחילה,
עד שהתמודה. אתה שואל כמה זמן הייתה תקופת המשנה. תראה, אפשר לומר, שאלה מהשיעור אתמול. מה השפעת או איך התייחס הרב קוק לדרווין? תשובה. לא תהיה התייחסות כלשהי לשאלה שהיא מחוץ לנושא של השיעור. זהו. עכשיו, מה אתה אומר? כמה זמן הרי תקופת המשנה? תראה, זה עניין של הגדרה. אתה יכול להגיד שהמשנה זה מתחיל מאנשי כנסת הגדולה ועד רבי. ואז יש לך תקופה של 600 שנה. אתה יכול להגיד שזה מסיום הזוגות ועד רבי, ואז יש לך תקופה של 250 שנה. אתה יכול להגיד שזה מחורבן הבית ועד רבי, ואז יש לך תקופה של 150 שנה.
השאלה אם המשנה הראשונה, מתי נכתב, מתי
דנו? מתי העלו על הכתב את המשנה?
לא, לא כתבו, מתי דנו על המשנה הראשונה.
מה זה דנו על המשנה הראשונה? המשניות זה בעצם בצורה תמציתית העברת דברי התנאים.
כן.
אז הדברי התנאים...
הדברים
הראשונים
התנאים אמרו, מתי זה היה?
אפשר לדעת. השאלה מתי... זה בדיוק השאלה מתי אתה מתחיל. זאת אומרת, יש במשנה דברים משמעון הצדיק. נכון? יש לך דברים מאנשי כנסת גדולה, נכון? הם אמרו שלושה דברים, הבאו מתונים בדים ומידו תלמידים הרבה
בשם. משם, לא?
אז מה שמאשן קצת גדולה, זה מתחיל מאשן קצת גדולה, אז יש לך 600 שנה. כלומר, אם אתה רוצה, בגדול, התקופה של המשנה מסכמת לימוד של 600 שנה. לא. מבניין בית שני, ועד כתיבת המשנה בימי רבי. זה הזוגות והתנאים. בסדר? תנאים, גמלנו שיש שלוש תקופות של תנאים. תנאים א', שזה מהילל ועד החורבן, השני. תנאים ב' שזה מהחורבן עד מרד בר כוכבא. תנאים ג' 60 שנה, הפרש ביניהם. 65 שנה.
לא, עד מרד בר
כוכבא. 60, אני לא חוזר בי.
לא, אמרת ביניהם.
כן. וממרד בר כוכבא ועד כתיבת המשנה, שזה עוד 80 שנה בערך. בסדר? זהו, זה התקופות השונות.
בימינו עכשיו, אנחנו נמצאים
בעד השסח,
אז בכמה שנים נכתבה המשנה?
אם המשנה, כפי שאמרנו, נכתבה בשנת 200, ועכשיו אנחנו בשנת 2008, זאת אומרת שהמשנה נכתבה לפני 1808 שנים. עריכת המשנה עצמה ערכה כ-20 שנה. בסדר? טוב.
שאלה טכנית.
כן.
כאילו לערוך ספרים בצורה שאנחנו מוקים, לא על גליל,
ממתי יש ספרים בקרחים?
בכך.
בקרח ולא במגילה. אני לא יודע. יש כבר יש ברייתא במסכת שבת שמדברת על תומוס. תומוס זה קרח, כמו שלנו, כן? תום 1, תום 2, נכון?
זאת אומרת, משנה כבר...
השאלה היא איך המשנה הייתה כתובה, האם בדבר מגולגל או בדבר כרוך.
מגילות של ים המלח זה עדיין מגילות.
המגילות של ים המלח, טוב, כי שם הם התייחסו אל הדברים שלהם כאל כתבי קודש. אבל, האמת היא, אצל היוונים היה מקובל לקרוא בגליל. כן. מתי התחילו לקרוך?
קשה לדניין תלמוד, כמו שאנחנו מכירים אותו בגלילים.
למה לא? אני לא יודע. אין לי מות. מה?
יש משמעות במשהו שואל. שאם אנחנו לוקחים את התלמוד,
כן.
אז אם אנחנו מדברים על כך שזה מכל מיני תקופות, אז נגיד שתקופה X היה רשום משהו, ועכשיו צריך להכניס פנימה.
לא, זה היו קונטרסים, זאת אומרת, בין החכמים עצמם, הם רשמו את דברי קודמיהם. בדרך כלל הם לא רשמו, הם פשוט זכרו בעל פה. אמרו פלוני אומר כך, פלוני אומר כך, וזה ישיב לו כך וכו'. ובישיבות שונות היו מסורות שונות, איך הדיון הזה עבר. בסדר? אחר כך נעשתה עריכה כוללת של כל התלמוד, וזה מה שלפנינו. עד כאן ברור? כן. מה יש פה עוד שאלה? מה המעמד של מדרש תנחומה? המתחיל כל דיון בילמדנו רבנו. טוב, הביטויים ילמדנו רבנו הם יותר מתקופת הגאונים, אין מה לומר. עכשיו, רגע. יש פה, קפצו לי פה, טוב, נתחיל עם 5, אחרי זה נחזור ל-3. איך הרב מסביר שהמשנה זה מסקנה, כשהוא קורא את המחלוקת בשקלא וטריא הענק בין רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת זבחים? צודק, אבל השקלא וטריא הענק בין רבי אליעזר לרבי יהושע במסכת זבחים, הוא יוצא מן הכלל. הנה, הלכת לחפש במסכת זבחים איזשהו דיון. יש גם במסכת פסחים דיון כזה, ורבי עקיבא שמה מתערב. זאת אומרת שזה יוצא מן הכלל שאתה רואה דיון מעין תלמודי במשנה. או בין רבי טרפון לבין חכמים בבא קמא. ודאי שיש דיונים, אבל זה יוצא מן הכלל. טוב, עכשיו יש פה שאלה. הרב, זה לא הוכחה. אם יש תוספת לתוספתא שלא נמצאת לפנינו, זה לא... אני לא רואה את השורה האחרונה, מצטער. טוב, מצטער. אתה שמה באינטרנט, את שאלה 3 אני לא רואה בשלמותה, או שאתה תביר את שאלה 3, תעלה אותה קצת כדי שאוכל לראות אותה, או שאני לא אתייחס אליה, לצערו הרב של השואל. זה ממש לא יפה כלפי השואל, שאתה לא רוצה להראות את שאלה 3. אז אם אתה שם באולפן... הוא מביא את זה? לא, הוא לא הביא.
לא, לא, זה חזר. אני מבקש שתשים את שאלה 3 על המסך, כדי שאוכל לקרוא אותה. סתם ככה, אתה יודע מה? לא אכפת לי, אני לא אתייחס לשאלה 3, והוא יפסיד. זהו. עכשיו, איפה היינו? מה? איך נכתבה הגמרא? אתה רוצה להבין שיש הבדל... בסדר. הרב, זה לא הוכחה, אם יש תוספת לתוספתא שלא נמצאת לפנינו, זה לא אומר שכל התוספתא היא לא תוספתא האמיתית של רבי חייא ורבי הושעיה. כן, אבל מה תעשה כשאתה רואה שהברייתא שונה ממה שיש בתוספתא שלפנינו, או אפילו סותרת התוספתא שלפנינו? אז זה כבר יכול כן להוות הוכחה. אחד שחקר את זה הרבה, קוראים לו דוקטור חנוך אלבק, זיכרונו לברכה, בספרו מחקרים בברייתא ובתוספתא ויחסם לתלמוד. כן, דן בזה בהרחבה. אגב, יש לציין שגדול מפרשי התוספתא הוא רבי דוד פרדו, בספרו חסדי דוד, אחלה ספר, אין מה לדבר. טוב, וואו. נמצאו? ראי, יש פה עוד שאלה, מה?
זה אותו עניין, גם הרב אמר שמה שלא אמר דרך המחיה
ורבי, זה גמרא בעצמם. נכון. נמצאו עדויות כתובות לרישומי הטיוטה בישיבות במשך 300 השנה? לא. אני חייב יותר מזה. אין לנו כתב יד מקורי של התלמוד. אין מה לעשות. מה, הרי מדובר, אם התלמוד נערך בשנת 500, יודע מה זה לשמור כתב יד? בין 1,300 שנה? לא, 1,500 שנה?
באבן?
לא, 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 לא. כתבו, הם כתבו אז על קלף או על פפירוס או דברים כאלה. כלומר, אין בידינו. יש לנו אגב כתב יד עתיקים מאוד. למשל, כתב יד מינכן. כתב יד מינכן, יש שומרים שזה הכתב יד שבו השתמש הרמב״ם. כן? עתיק מאוד. הרמב״ם בעצמו מעיד במסכת כתוב, שבענייני כתובות, הלכות טוען וניתן, שהוא בדק כתבי יד של הגמרא בני 400 שנה מלפניו. זאת אומרת שזה כתבי יד די עתיקים. כן? זאת אומרת, די סמוכים לתקופת התלמוד. זה לא. עוד שאלה. האם יש אמת בשיטת ערבדים בלימוד הגמרא? השאלה היא עד כמה נכון ללמד את התקופות השונות בגמרא, וכיצד להתייחס לשוני בתקופות, או בכלל לא ללמוד את הגמרא בדרך זו. טוב, השאלה היא מאוד כללית פה. זה שאלה שאי אפשר לדון עליה בפשטות. כי השאלה היא למה אתה קורא שיטת ערבדים, מה בעצם הדבר שעורר סערה רבתי לפני כ-4 שנים בעולם הישיבות מסביב לשיטה הזאת, מה נכון בה ומה לא נכון בה. אז בשביל שנוכל לענות על השאלה הזאת, נצטרך ללמוד את השיעורים על תולדות חכמי התלמוד. בסדר? מצטער. אני לא יכול לענות, למרות כל הרצון הגדול שלי. טוב, ובכן רבותי היקרים. כן, מה? אתה חושב שאתה רוצה משהו?
משהו כללי.
מה אתה רוצה?
משהו כללי לשיטה.
לא, אני לא יכול להגיד משהו כללי לשיטה, כי אתם לא תדעו על מה אני מדבר, עד שאנחנו לא נלמד את תולדות חכמי התלמוד. איך נקראים חכמי התלמוד? אמוראים. בסדר? מכנים אותם אמוראים. ההבדל בין התלמוד לבין המשנה הוא שהמשנה כתובה עברית, התלמוד כתוב ארמית. איזו ארמית? הארמית של התלמוד הבבלי היא הארמית הבבלית, והארמית של התלמוד הירושלמי היא הסורית. זה השפה של העם הארמי. וקוראים לזה גם סורסית בגמרא, או סירייקית, קוראים לזה אצל המחקרים.
זה כל זה לגבי הארמית הסורית.
כן, הארמית של הירושלמי. עד היום הזה, במנזרי המרוניטים בלבנון, מדברים בשפה הזאת, בארמית של הירושלמי, וגם במספר כפרים בסוריה. לעומת זה, הארמית של הגמרא עדיין מדוברת במספר מחוזות בקורדיסטן. יש מספר ניבים ארמיים היום, אז לא כולם הם הארמית של הגמרא, אבל חלקם כן. אם תקשיבו טוב טוב למה שאומרים מוכרי הבסטות במחנה יהודה, אתם תשמעו ארמית של הגמרא. כן, יש דבר כזה. כן. מה? מה, אתה שואל אותו כמה זה? הוא אומר תלתה ופלגה. הוא אומר תלתה ופלגה, מה זה ארמית? כן, פעם הייתי אצל קצב אחד, הוא אומר, שומע אותו בטלפון, מזמין שם את כל הו בישרה, סריה, אני יודע, בקיצור. בקיצור, דיבר בארמית. כן. עכשיו... זה בדיוק מה שאני אומר לך.
אז לא, מה זה אמורה?
מה פירוש המילה אמורה? אמורה זה רמקול. והמקור זה רמקול. מה זה אמורה? אמורה, פשוט החכם היה יושב. איך התנהל שיעור בישיבה של חכמי הגמרא? לרב היו שלושה עוזרים. העוזר האחד קראו לו תנה. לא שהוא מחכמי המשנה, אלא הוא היה טוקי. זאת אומרת, זה אחד שידע את המסורות בעל פה. אז במקום לפתוח את הספר, הרב היה אומר לתנה, פלוני, דבר. ואז הוא היה אומר, ברייתא. הוא אומר דברי התנאים הקדומים.
החכם לא זכר?
מה?
החכם לא זכר?
החכם זכר, רק שזה נמצא לכבוד, שנותנים לתנה לדבר. אז התנה יש לו זיכרון עצום, בשביל זה הוא מקבל משכורת, והוא אומר את דברי חכמי המשנה. ולכן התרגלו גם לקרוא לחכמי המשנה בשם תנאים, למרות שבמקור תנה זה מי ששונה. הוא שונה את הדברים. הוא טייפ ריקורדר, בקיצור. האמורה היה אדם עם קול חזק, כי הרבה פעמים הרב לא היה לו כוח, הוא דיבר בפני מאות תלמידים, שעות רבות, הוא לא מסוגל כל הזמן להגביע את הקול בלי מיקרופון. אז היה מיקרופון, המיקרופון היה אדם ששמו האמורה, גם הוא תלמיד חכם אגב, עם קול חזק, היה עובר בין השורות של התלמידים, כי לפעמים השורות היו רחוקות, והוא היה אומר את דברי החכם, לכן חכמי הגמרא נקראו בשם אמוראים. יש ביטוי כזה בגמרא, אוקיי אמורה עלה, העמיד לו אמורה, זאת אומרת נתן לו מיקרופון. והיה סוג שלישי של עוזר, זה המתורגמן. מה זה המתורגמן? זה גם כן תלמיד חכם גדול, שהוא עובר בין התלמידים כדי להסביר את דברי הרב. כן, הרב היה אומר דברים עמוקים, בקצרנות, לא תמיד התלמידים הבינו, לכן המתורגמן עובר מאחד לאחד. אז יש לך, אם כן, תנה, אמורה, ומתורגמנה, זה נקרא בארמית. כן, בבקשה.
הרב אמר שהשיעורים היו ניתנים לפעמים לפני מאות תלמידים.
נכון.
יש ספורים כאלה גם בגמרא. השאלה אם הדבר הזה בכלל יש לו יסוד במציאות. זאת אומרת, בתקופה שבה יש חברה חקלאית, ואין מלגות לימודים וכל מיני דברים כאלה, כן, לנסות לדמיין שאנשים מתעסמים במאות, כדי לשמוע שיעורים, נראה קצת מופתע.
תראה, זה ברור שזה לא היה כל הזמן, אבל זה גם קרה. זה קרה שלפעמים מאות תלמידים היו. תראה, התלמוד אומר על, שכאשר רב הונה היה גומר את השיעור, זהו, היו עומדים 800 תלמידים, והאבק שהם עשו יצר ענן שהיה אפשר לראות אותו בארץ ישראל. טוב, לא יודע. יכול להיות שפעם אחת היה 800 תלמידים או משהו כזה, כלומר, אני לא יודע אם זה הכבוד.
בהמשך של זה, שבארץ ישראל, היו רואים, אומרים, עכשיו אמרו נעשה את השיעור שלנו.
כן. בסדר, יש לך.
זה היה קורה
בארץ. בסדר, זה דברים נאמרים על דרך ההפלגה. כן? טוב, זה כמו שמשל הגמרא אומרת שהאוף הנקרא היה, הוא האוף הנקרא ראה. למה נקרא ראה? שיושבת בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. כן? הרב צודאי מסביר שזה מין רמז. יש אנשים יושבים בבבל והם אומרים מה לא בסדר פה. הוא יושב בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. כן. טוב. עכשיו אולי נתחיל קצת להבין על מה מדובר. מה שקרה בתקופת האמוראים היה שינוי דרסטי בסדרי הלימוד. בעוד שעד סוף תקופת התנאים, מרכז הלימוד, מרכז התורה, אפשר לומר, העולמי, נמצא בארץ ישראל, ואם נדייק, בטבריה. עם תקופת האמוראים, נעשתה העתקה של המרכז. בעצם, מרכז התורה מתפצל מכאן ואילך לשניים. חלק נשארים בארץ ישראל, בראשותו העיקרית של רבי יוחנן, וחלק יורדים לבבל, כשעומד בראש היורדים, חכם גדול מאוד, ושמו רבי אבא, בר איבו, כן? רבי אבא בר איבו, שקוראים לו גם בשם רבנו שבבבל,
וקוראים לו גם כן רבנו סתם, וקוראים לו גם בשם רב. בסדר? או אבא אריחה. קוראים לו גם כן אבא אריחה, כי הוא הגבוה. אז קראו לו אבא אריחה, אבל סתם ככה קוראים לו בשם רב. כן, בבקשה. בואי נסביר לך. אני חושב שאתה פשוט סיבכת את זה יותר מדי. אתה נכנס לישיבה של רבי זעירא. בסדר? רבי זעירא הוא תנא או המורה? המורה. אתה רואה, כן, חכם מתקופת התלמוד, קוראים לו מחכמי המוראים, גם בגמרא הם נקראים המוראים, אגב. אתה רואה איך מתנהל השיעור. אתה רואה שיש לפניו כמה עשרות, אולי מאות, של תלמידים, ואתה רואה שמסתובבים ליד הרב, רבי זעירא, שלושה אנשים. לאחד קוראים בשם התנא, השני קוראים לו המורה, השלישי המתורגמן. בסדר? עכשיו, שלושת האנשים, התנא זה לא רבי עקיבא. הוא מביא, הוא זוכר את דברי רבי עקיבא. מה כל כך מסובך בזה?
איפה זה
מתבטא בגמרא? אמר לרב יוסף לתנא, לא תתנה ענווה דאיכא ענא, נכון? רואים את זה, שרב יוסף, שהדור רביעי של האמוראים, אומר לתנא שלו, אל תאמר כך. הסימן שיש לו תנא בבית מדרש, כן? נכון, נכון. האם הם ישבו כל היום בשיעורים? אני מתאר לעצמי שאדם לא יושב כל היום בשיעורים. השיעורים זה היה לפעמים, היה מה שנקרא פירקה. פירקה זה שיעור בארמית. אז הרבה פעמים למשל אומרים, מי טעמה לאתמר לפירקה? בא בגמרא, מדוע כבודו לא הגיע לשיעור? אז דנים איתו. כן. עכשיו אני רוצה פה להתחיל לסדר קצת את הדורות. אנחנו מכנים את את האמוראים על שם דורותיהם. אנחנו גם מסדרים אותם לפי מרכזים. יש מרכז אחד, הלא הוא ארץ ישראל. האמת היא זה מאוד מאוד פשטני, כי גם בארץ ישראל היו מרכזים שונים. היו חכמי טבריה, וחכמי קיסריה, וחכמי דרום. אף על פי כן, באופן כללי, אומרים ארץ ישראל. נקרא גם לפעמים מערבה. למה זה נקרא מערבה? כי זה ממערב לבבל.
מה?
אתה אומר במערב, איפה שמעת ככה?
במערב.
מערב.
מערב זה לא גנאי לארץ ישראל, כמו שחבר שארץ ישראל זה הדבר הגדול, ויש לך את בבל, שזה גלות בשבילנו. שאומרים מערב זה לא איזה מין המקום של יד בבל. האלה ש...
אתה צודק, זה ממש לא נעים שקראו לארץ ישראל מערבה. היה צריך לקרוא לבבל מדינך. כן, מדינך מזרע. אגב, לפעמים זה נקרא כך. כן.
מדינך.
מה?
מדינך.
טוב, יאללה. בבבל יש לנו שני מרכזים. יש לנו נהר דעה. נהר דעה זה המרכז העתיק בבבל. הם המשך הישיבה, ככה לפחות מזה מוצג בדורות המאוחרים יותר, המשך המסורת התלמודית שהייתה בבבל לאורך כל ימי בית שני. אנחנו הרי מדי פעם שומעים גם בימי בית שני על חכמים שבאים מבבל. הגדול שבכולם, הלל. הלל הזקן, שחי בזמן הבית, הוא היה בבלי, הוא בא מבבל. גם ליד רבי יהודה הנשיא נמצא רבי נתן הבבלי. נכון? גם כשרבי עקיבא בזמן מלחמת בר כוכבא
בורח כדי לעבר את השנה בנהר דעה, הוא פוגש שם החכם בשם נחמיה איש בית דלי. כלומר, היו חכמים בבבל, רק שהחשיבות שלהם הוקהתה בגלל המרכז הארץ ישראלי. אבל כל הזמן בבבל הייתה ישיבה במקום הנקרא נהר דעה, ומייחסים את התחלתה ליחוניה מלך יהודה. יחוניה מלך יהודה גלה מארץ ישראל, מירושלים, 11 שנה לפני חורבן בית ראשון. והוא הוחלף בצדקיהו. מה? יהויכין זה יחוניה. כן, יחוניה, יהויכין, זה אותו אחד. בסדר? אז יחוניה או יהויכין גלה לבבל, 11 שנה לפני החורבן, ישב בכלא הבבלי, עד ששוחרר והיה מאוכלי שולחנו של אוויל מרודח, בנו של נבוכדנצר מלך בבל. הוא אחר כך הוחלף על ידי צדקיהו, אבל יחד איתו גלו חלק גדול מחכמי ישראל, הסנהדרין שהייתה אז וכו'. כך שהתורה עברה לבבל בלי לראות את החורבן. וזה מבחינה מסוימת מהווה הצלה. צאצאיו של יחוניה... מה? זה הצלה, כי אם לא, אז היו נשחטים כל החכמים, ואיך מה היה קורה לתורה. כן, עכשיו, הצאצאים של יחוניה מלך יהודה, הלו הם זרובבל בן שאלתיאל. זרובבל בן שאלתיאל היה מראשי השבים לארץ ישראל, בימי קורש, מלך פרס. זרובבל, לפי המסורת שבידינו, חזר לבבל. מת שם. והצאצאים של זרובבל הפכו להיות מה שנקרא ראשי הגולה. התואר ראש הגולה, או בארמית רש גלותה, מציין איזה מין שתדלן יהודי ממשפחת דוד המלך, תמיד, כי הרי זרובבל הוא צאצא של דוד המלך, תמיד מישהו ממשפחת דוד שעומד לצידו של מלך פרס, או מלך בבל, או המלך הסלבקי, תלוי, הוא החליף בתקופה הערבית, חליף של בית אומיה, אחר כך של בית עבאס, לא משנה. תמיד היה איזה יהודי שהיה לו שלטון פוליטי על חכמי, על כל היהודים. עם זכות לגבות מיסים, אפילו להוציא להורג וכדומה. בסדר? זה נקרא ראש הגולה, בארמית רש גלותה, באנגלית אקזילארק, כן? והם כולם צאצאים של יחוניה מלך יהודה. עכשיו, הם הקימו, יחוניה הקים את בית הכנסת הראשון בהיסטוריה, בבבל, במקום הנקרא בקנישתא דשף ויתיב. לא רחוק מנהר דעה. בקנישתא דשף ויתיב. הגמרא אומרת ששם שורה שכינה בבבל. אתה רוצה לדעת איפה השכינה בבבל? לך לבית כנסת הזה, שם תמצא אותו. בסדר? היום הבית כנסת הזה חרב. הוא לא קיים. אולי נעשה חפירות ארכיאולוגיות, נמצא את השרידים שלו.
מה בעצם כל האנשים שגרו בבבל לא עלו לארץ ישראל?
מדוע אלה שגרו בבבל לא עלו לארץ ישראל? הדיון הזה הוא דיון מר מלענה, המופיע מדי פעם בדפי התלמוד. טענות קשות של בני ארץ ישראל נגד בני בבל על זה שהם לא עלו. נכון? אגב, אחד מראשוני ראשי הגלויות, אפשר לומר, זה דניאל. כן, דניאל, שמוזכר עדיין בתנך, הוא בעצם מין רש גלותה. מה הם ענו? זה דיון קשה. טוב, על כל פנים, זה מה שקרה בנהר דעה. בזמן תחילת ימי האמוראים, עומד בראש ישיבת נהר דעה, חכם בשם שמואל. זה האמורה שמואל. הנקרא שמואל בר אבא בר אבא. כן, האבא של שמואל קוראים לו אבא בר אבא. נקרא גם בשם אבוה שמואל, אביו של שמואל. גם היה חכם גדול, מוזכר בתלמוד במספר מקומות. אבוה שמואל. כן, או אבא בר אבא. כן. לא, לא, לא. זה שמואל. נקרא גם שמואל ירחינאה. ירחינאה, העוסק בעיני ירח. מדוע? כי מלבד זה שהוא החכם גדול, הוא גם היה אסטרונום. הוא היה חכם בקי מאוד באסטרונומיה, ויש ממנו דיונים בענייני אסטרונומיה גם במסכת ראש השנה.
אבל איזה כלים...
יש אפילו ברייטה, נקראת ברייטה לשמואל. מה?
איזה כלים יכולו להשתמש אסטרונומיה? איך הם בכלל...
אסטרונומיה? וואו, זו הייתה חוכמה מפוארת בזמן העתיק.
אני שואל, אבל איך?
היה להם כל מיני כלים. היה להם כלי הנקרא אסטרולאב, והיה להם גנומון, והיה להם כל מיני כלי מדידה. כן? הם למדו מה שנקרא טריגונומטריה. על ידי טריגונומטריה קבעו את מרחקי הכוכבים, וקבעו את המרחקים היחסיים בין הכוכבים וכו'. מדדו גם את המסלולים. כן.
ומשמוע מולד ירח שמובא בגמרא?
לא, זה לא מובן. יכול להיות שגם שמואל משתתף בנושא, בדיון, אבל זה לא התחיל ממנו, זה הרבה לפני. כן. עכשיו, בארץ ישראל לעומת זה, יושב חכם גדול, והוא קנאי לארץ ישראל. עכשיו, מדוע הרבנים באותם הימים עוזבים את ארץ ישראל? בגלל שהשלטון הרומי, אחר כך הביזנטי, מתחיל להיות קשה. אבל רבי יוחנן, הוא לא אכפת לו. הוא רבי יוחנן בן פדת, כן, בשמו המלא. הוא קנאי, מעריך ימים מאוד בארץ ישראל, קובר מספר דורות של אמוראים. כן, זה רבי יוחנן של ריש לקיש. לא לבלבל עם רבן יוחנן בן זכאי, אין לזה שום קשר. עכשיו, פה קורה משהו מעניין. יש לרבי יוחנן חברותה, החברותה הזה עוזב אותו, והולך להקים ישיבה בבבל, במקום הנקרא סורה. מי הוא החכם בסורה? הלו הוא רב. חברותה של רבי יוחנן, הנקרא גם בשם רבנו שבבבל, שבבבל, הוא נקרא גם בשם רבי אבא בר איבו, והוא נקרא גם בשם אבא אריחה. גדול האמוראים. רב. בסדר? כל זה נקרא, בטעות, אבל זה נוח, כל זה נקרא דור ראשון. רב שמואל רבי יוחנן. זה נקרא דור ראשון של המוראים. למה זה לא נכון? בגלל שזה דור וחצי. זה לא דור. הרי אחרי שרבי מת, לא התחילו מיד האנשים האלה לפעול. פעלו חכמים אחרים, רבי חנינה, ורבי אפס, ורבי לוי. לא רבי לוי, לוי קראו לו. כן, מיד אחרי רבי יהודה הנשיא, השושלת של רשות הסנהדרין עברה לחכמים האלה קודם כל. רבי חנינה, רבי אפס ולוי. אבל זו תקופה קצרה יחסית, לכן משם נוחות מתייחסים אל רבי יוחנן, רב ושמואל, כאל דור ראשון של, של אמוראים, עד כדי כך שגם נותנים לפעמים לרב עצמו מעמד של תנא. בסדר? עכשיו, רב היה גם אחיינו של רבי חייא. רבי חייא היה מחותנו של רבי יהודה הנשיא. כך שאתם רואים שהכל נשאר במשפחה. כן. כן, המחלוק שטוב בגמרא, רב אומר כך, שמואל אומר כך, אלה. זה החברה האלה. רב
ושמואל.
ודאי שנפגשו. יותר מזה, כשרב הגיע לבבל, האדם הראשון שהוא פגש היה שמואל. יש שם סיפור כואב, שרב קילל את שמואל אפילו. כן, ובגלל זה, לשמואל לא נולד בן, רק בת. אני נקראת ברתה די שמואל, הבת של שמואל.
אבל שרב, אם הוא את העניין הזה?
למה הוא קילל אותו?
לא, לא, כל הלייטה להבית, בוא נקרא...
לא, לייטה, שמה זה לא קלל.
אז נכון, זה לא, אני לא טובה. אבל יש מקוד אחרי שמואל, הוא ממש מקלל אותו, מה?
אז אני אבין את הרקע, למה הוא קילל אותו? מה? הייתה לו סיבה טובה. הגמרא מספרת גם את הסיבה. זה לא היה נעים, הרי שמואל היה רופא. כן, שמואל, חוץ מזה שהוא היה אסטרונום, הוא גם היה רופא. ושמה, מתוך כוונה טובה, כדי לרפא את רב, הוא צייר אותו. אבל הוא לא הבין, רב לא הבין למה הוא עושה לו את הצער הזה. לכן הוא אמר שלא יהיו לו בנים.
זה כמו עם פנינה ופנינה.
כן, בדיוק, זה הבעיה.
זה היה בסוף.
אבל ביטל, אבל אמרתי מאיפה,
מה?
למה לא
ביטל את הגזרה? קהילת חכם אפילו על חינם בה. טוב, שואל רמי, איך אפשר ללמוד ולהבין בצורה שהרב תיאר? הרי בשיעור של הרב יושבים כמה עשרות, והרב מסביר עם רמקול וחוזר, ורק כך מבינים. האם הם היו חכמים יותר? אני רוצה שתבין פה משהו. אלה שישבו אצל האמוראים, לא היו תלמידים במובן הרגיל של המילה. הם, כל אחד מהם היה תלמיד חכם בפני עצמו. הרי אדם לא בא ללמוד אצל גדולי האומה, אלא אם כן הוא יודע היטב כבר את כל המשנה כולה על בוריה, ויש לו חלק ממסורות הברייתות, והוא עסק בתורה בעומק וברוחב במשך שנים מספר, לפני שהוא בא ללמוד אצל רבו. לא מדובר פה על אנשים מתחילים, מדובר על אנשים גדולים. עכשיו פה מושון ממערבה שואל, הרב, תנסה להעביר שיעור עם אחד שצועק ומסתובב, ואחד שמסביר מה שהוא רוצה, ואחד ששומע, ותראה איך השיעור יהרס. הרי הרב, אם מישהו מסביר לאחר, אומר, תשאל אותי, זה לא הגיוני.
תרבות אחרת, מה?
זה, כן, תרבות אחרת, מה? האם מורדכי...
יש
לי
הרב, לפני שהוא שואל שם,
בכלל,
מה התפקיד של הרב בכל הסיפור הזה?
הרב הוא זה שמעביר את התורה ממשה רבנו.
רגע, אבל יש אחד שכמו שהוא כינה אותו, הולך וצועק שם את כל
הזה. אה, באמת.
ואחד שהטען הזה שומע את המשנה, ואחד
שמסביר.
אז מה המודבית של הרב פה?
הרב הוא המקור של כל זה.
מה זה מקור?
האם מרדכי היהודי לימד בנהר דעה, אשר הוגלה עם יחוניה מלך יהודה? יכול להיות שמרדכי היהודי לימד בנהר דעה. אינני יודע. כן, מה השאלה?
הרב היה עומד, זה נלמד המציאות, אני יודע,
לא הבנתי. הרב יש לו דברי תורה לומר.
כן.
נו. אז הוא אומר, מה שיש לו
אומר? זה כמה משפטים, ואז הוא מסביר?
כן.
עוד כמה משפטים הוא מסביר?
כן.
אז בסדר, אז מה הבעיה? מה הוא רוצה?
אני לא יודע מה הוא רוצה, זה בסדר גמור. איך אפשר להסביר מבחינה רוחנית שהתורה בבבל הלכה והתעצמה לעומת אחותה שבארץ ישראל שהייתה להפך? וכן, האם אפשר לומר שהיום התורה חוזרת לארץ לעומת תורת חוץ לארץ? שאלתך היא בעצמה התשובה. זה הייתה הגלות, והיום ברוך השם התורה חוזרת לארץ ישראל ומה תורת חוץ לארץ. טוב, אז אם כן, עד עכשיו למדנו קצת על קצה המזלג על הדור הראשון של האמוראים, בעזרת השם נמשיך בפעם הבאה. שלום.